נצא עכשיו למסע בחלל החיצון, אבל נשאר בגבולות הגזרה של המזרח התיכון, של העולם הערבי באופן ספציפי. נעשה זאת בעזרתו של דוקטור יואל גוז'נסקי, חוקר בכיר במכון, מומחה לסעודיה. שלום יואל.
שלום רב.
אתה פרסמת זה מכבר, מאמר בנושא שעד כה לא יצא לי לשמוע עליו בכתובים, או לקרוא עליו בכתובים, וזה הפרויקטים של מדינות העולם הערבי לחלל החיצון, פרויקטים של לוויינים, פרויקטים שיש להם היבטים צבאיים והיבטים אזרחיים, ואנחנו נתמקד בעיקר בהיבטים הצבאיים ביטחוניים. ברשותך, נתחיל ממדינה שבזמן האחרון אנחנו שומעים עליה הרבה בהקשר של האימות במפרץ הפרסי, איחוד האמירויות. מה לה יש להציע בהקשר הזה?
אז קודם כל זה משפט פתיחה. בשנים האחרונות מספר מדינות ערביות העיצו את המחקר, את הפיתוח ואפילו את שיתוף הפעולה ביניהן בתחום החלל, בעיקר לוויינות. המטרה היא לבסס תשתית טכנולוגית מדעית עצמאית. אז כמו בהרבה תחומים, אגב, המוטיבציה הזאת קשורה בעיקר להקשרים ולשיקולים של יוקרה, מעמד, ואפילו הייתי אומר, ותכף ניגע בזה, תחרות בין ערבית. חלק מהמדינות גם מבינות שהחלל והמחקר בנושא החלל, והן מסתכלות גם על ישראל ועל פרויקט בראשית שעורר עניין רב בעולם הערבי, מבינות שהחלל יכול לשמש גם כקטר טכנולוגי, שיכול למשוך אחריו פיתוח ותעשיות בתחומי ידע אחרים. על רגע הרצון של חלק מהם, במיוחד מדינות המפרץ הערביות, לגוון את הכלכלות שלהם. אז שאלת לגבי איחוד האמירויות, לגבי מע"מ. מע"מ בתחום החלל, אגב, כמו בתחומים אחרים, אם אתה מסתכל על גרעין, על אנרגיה סולארית, על הרבה מאוד תחומים באזור, היא מובילה. והיא בנושא החלל מבקשת להפוך להאב, למרכז בתחום הפיתוח של החלל. עד כה הם השקיעו $6 מיליארד כבר, שלחו מספר לוויינים, חלקם פרי פיתוח עצמאי, והיא בונה, הפדרציה בונה תשתית ומכשירה קדר מדעי, גם באמצעות שלוחות של אוניברסיטאות בינלאומיות בתחומה. אני רק אציין שהם מתכוונים לשלוח פרוב, גשוש, למחקר אטמוספרי, שאמור להגיע למאדים ב-2021, סמוך לחגיגות ה-50 לאמירויות, ובחודשים הקרובים, אסטרונאוט אמירתי ראשון, שישוגר בסיוע רוסי, הטיל סויוז, לתחנת החלל הבינלאומית.
עכשיו, הזכרת בדברי הפתיחה את המשמעויות לגבי היחסים בין המדינות, בדגש על יוקרה ועל תחרות שקיימת גם בהיבטים אחרים. מתי כל הנושא הזה תופס תאוצה? ואחרי שהזכרת כמובן את הדוגמה המצוינת הזאת של איחוד האמירויות, איך זה בעצם משתקף ביחסים עם המדינה הבאה שנדבר עליה, סעודיה?
אז התנופה, הדינמיקה היא של השנים האחרונות. אני זיהיתי אותה ולכן גם כתבתי את המאמר, הנושא עניין אותי. הנושא הוא באמת לא מקבל התייחסות מספקת, אני חושב, במקומותינו, לכן נדרשתי לזה. ערב הסעודית מביטה אל שכנתה ממזרח, קטנה, אך משיגה אותה כמעט בכל תחום. כמעט בכל תחום. והקנאה החללית הזאת, אם אפשר לקרוא לזה כך, הניע גם את הסעודים כבר בדצמבר 2018 להקים סוכנות חלל סעודית בפעם הראשונה מכוח צו מלכותי של המלך סלמן, לראש הסוכנות הוא שם את בנו, לא בנו,
לא
הידוע, הידוע לשמצה אולי, אלא בן אחר, סולטן. הוא היה ב-85 האסטרונאוט הערבי הראשון במעבורת דיסקאבורי. ערב הסעודית אינה מתקדמת כמו איחוד האמירויות, שכנתה בתחום החלל. למרות זאת, אולי בגלל שאינה מתקדמת, בגלל שהיא מתקדמת ממנה, מע"מ, היא החליטה לה גם כן להקים תשתית מחקר, פיתוח וייצור של לוויינים בסיוע חיצוני. הסינים מסייעים, הרוסים מסייעים, והאמריקאים. עיקר הדגש, שוב, הוא מסחרי, כלכלי, אבל שתי המדינות שהזכרנו, גם המע"מים וגם הסעודים, מבקשים, מסתכלים על החלל, בוא נאמר ככה, מסתכלים על החלל ומה שחל יכול לתת להם, יותר ויותר דרך הפריזמה הביטחונית.
וזה גם קשור בדרך כלשהי לתהליכים שחלים בינם לבין השכנה שלהם במפרץ הפרסי איראן, שרוגשת וגועשת, ואני מניח שגם נגזרת של זה אפשר יהיה למצוא, אם לא עכשיו, אז מתישהו בעתיד.
אני מסכים, אני לא יכול שלא להסכים יותר. הרבה מאוד מהתהליכים האזוריים, גם הפרוליפרציה הגרעינית, גם מאזני חימוש שאנחנו רואים, מרוצי חימוש קונבנציונליים, לא רק קונבנציונליים, גם הנושא הזה, אפשר להשליך אותו לתחרות עם איראן, התחרות ביניהן, אבל גם התחרות ולאיום האיראני. בנושא של החלל, אני חושב שהמדינות ערב, הסוניות, זה לא רק מע"מ וסעודיה שמובילות, מטבע הדברים יש להם משאבים יותר גדולים. אבל זה גם המצרים, זה אפילו טורקיה שאיננה ערבית, ששמה דגש על מחקר חללי יותר ויותר, מסתכלות על איראן, גם על ישראל אולי, ולא רוצות להישאר מאחור. שוב, יש פה את העניין של יוקרה ומעמד. ולכן הן משקיעות יותר ויותר משאבים, גם בתחום החלל.
יש עוד מדינות ערביות שנמצאות כבר בחלל או שבדרך לשם?
תראה, יש איזה בוננזה אזורית בתחום של החלל. יש מעט מאוד פיתוח עצמאי. זאת אומרת, המדינות נסמכות גם על שיגור הלוויינים, גם על פיתוח ובניית הלוויינים, ברובן על צדדים חיצוניים. האמריקאים, הצרפתים, היפנים, הרוסים, הסינים, שבונים להם ומשגרים להם. אז המטרה היא באמת לשים את הדגל בחלל, לתרום ליוקרה של המדינה, אם תרצה, של המנהיג. אז גם הקטרים, גם המרוקאים, המצרים, הירדנים, הטורקים, אמרנו, בחריין, קטר, כמעט כל מדינה במרחב סביבנו שיגרה ומשגרת בלוויינים. אלו בעיקר לוויני תקשורת. יש גם לווייני צילום, רזולוציה שכבר יכולה להטריד אותנו, בוא נאמר ככה.
אז בואו נתמקד לסיום במשמעויות הביטחוניות, בדגש על המשמעויות עבורנו בישראל.
מדינות ערב החלו משקיעות בתחום לא מהיום, אבל יש איזה העצה. אמרנו שהן לא רוצות להישאר מאחורי איראן וישראל, שהן מתקדמות מהן בתחום. עד עתה, כמו שאמרנו, הם רכשו לוויינים ושיגרו את אותם לוויינים ממדינות זרות, בהן רוסיה וסין, שמוכנות יותר מתמיד, ופה ישראל באמת צריכה לפקוח עין, להעביר גם טכנולוגיות מסוימות כחלק מהעסקאות. אז העובדה שהן תלויות בגורמים זרים, גם בפיתוח וגם בשיגור, צריכה להפחית את האיום מהנושא הזה. היום כמעט כל מדינה יכולה לרכוש מוצרים לוויינים, לצורכי מחקר, תקשורת, ואתה יכול לרכוש גם הדמעות לצרכים צבאיים, והרבה מדינות עושות את זה. והרצון של מדינות ערב בכללן לצעוד בדרך הקדמה אינה אמורה להדיג את מדינת ישראל. יותר מכך, כמה מדינות שאותם הזכרנו, כמו המאמים, כמו הסעודים, על פי דיווחים זרים, גם משתפות פעולה עם ישראל בכל מיני אופנים. אבל אמרנו שהחלל נתפס במרחב הערבי יותר ויותר גם דרך הפריזמה הביטחונית, דבר שבטווח הארוך, לא בעוד שנה ולא בעוד שנתיים, אבל בטווח הארוך יכול להוות איזשהו איום כלפי ישראל. אני אתן דוגמה אחת רק, המאמים רכשו מאירבוס וטלס, שני תאגידים צרפתיים, שני לווייני ריגול, שני לוויינים לצרכים צבאיים, לווייני מודיעין עם רזולוציה לא רעה של כחצי מטר. הלוויין הראשון אמור להיות משוגר בשבועיים הקרובים מדרום אמריקה. היכולות האלה, למרות ששוב, זאת מדינה שאיננה בפועל אויבת של ישראל, בטווח הרחוק כדאי שנפקח עין על המאמצים האלה.
תודה רבה, יואל.
תודה.